אני רוצה לפתוח באישור קו. עברתי היום בין כל החברותות. אתם תבינו בהמשך השיעור למה היה לי כזה דרבון היום ככה להגיד שלום לכל אחד. זה קשור בהמשך הסוגיה, אז אני אסביר בהמשך, בסדר? התרשמתי שעוד לא הכל ככה נהיר לכולם, שצריך איזה אישור קו כזה, אז אני רוצה לפתוח באישור קו, וממנו כשאני מוודא שכולם פה בסדר, אז נתקדם לתוך היחידה של מעשר בהמה. כל הרמב״ם שכתבתי באף מקורות זה למחר, בסדר? אני כבר לא רואה את זה היום. אז אני רוצה לפתוח בשאלה הגדולה של הסוגיה, היא ההדבקה בין שני החלקים שלה. בעצם זו סוגיה עם שתי בעיות שהגמרא בעצמה מנסה לקשור אותם אחת לשנייה באמצעות האם תמצא לומר, והעניין הוא שכל מי שלומד אותם מרגיש שזה לא נדבק. כשהוא קורא את ו' עמוד א', את האיבעיה של רבי זרע, הוא מתרשם שהאיבעיה הזאת היא איבעיה שלפחות איך שהסתמה מציג אותה הוא על רקע שאלת הפרשנות של התגובה של הצד השני, איך לפרש אדם ששמע ולבסוף צבא. כשאתה עובר לאיבעיה השנייה, גם השמע ולבסוף צבא לא כתוב בתוך גוף עברי האיבעיה, גם בחלק מהנוסחים של האיבעיה כבר כלול נוסח שהגמרא פשוט בודקת האם אפשר להקדיש חפץ שהוא ספק שלך. ובעיקר כשהולכים לבב עמוד ב', כמעט עולה הרושם הברור שקשה להדביק את זה אחד לשני. כאילו זה בב עמוד ב' לא נראה בכלל מדבר על שמע ולבסוף צבח. זאת הדילמה הגדולה של הסוגיה הזאת. הגמרא כאילו נסה לייצר רצף באמצעות האם תמצא לומר בין שתי הבעיות. התחושה הברורה שמי שלומד הוא שהאורחה שהבעיות היא בעיות שונות. היא בעיה אחת, הייתי אומר, בשום פשוטה, עסקה בשאלה של מה קורה במון המוטל בספק כשאחד תוקף את השני. והבעיה השנייה עסקה בשאלה של אם אפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש. זה לא נראה בכך אותה שאלה. בטח לא נראה שהגמרא כל הזמן עוסקת בשאלה של איך לפרש את ההתנהגות של השני, אם הוא הודה או לא הודה. עכשיו, אפשר לראות שאצל הריף, בוא נדפדף רגע לריף, הוא באמת שהוא מציג את הגמרא שלנו לפנינו בסיכום שלה, הוא באמת ניתק ביניהם. הוא פשוט לא מביא אותם כרצף. ככה תפתחו ריף בג' עמוד א' בדפי הריף. מי שיש גמרא, מי שיש לו מחשב גם יש ריף במחשב, אבל אני לא יודע באיזה גרסה, אבל מסתובב יש לכם. יש פה עוד גמרא עם ריף, אפשר לפתוח. אז הריף מביא את בעי רבי זרע, מביא את כל השקלא וטריא של ו' עמוד א', גומר בג' עמוד ב' למעלה במילים ובעיה לא אפשיטה, שצריך לעסוק ממחר יום רביעי. אז מה עושים כשבעיה לא אפשיטה? אבל הריף אומר בעיה שתקפה אחד בפנינו והוא שמע וסוף צבח, בעיה לא אפשיטה, כי הגמרא הביאה ראיה מרב נחמן. מה קרה לראיה הזאת? לא עמדה, אז לא יודעים. ואז תראו מה הוא אומר, ההוא מסותה, ההיא מסותה, דאבו כמנצו עלי בית רי, היה אמר דידי, והיה אמר דידי, קל חד מיני הוא הקדשה, קיצ'ה או לא קיצ'ה. הוא לא קושר ביניהם באמצעות אם תמצא לומר, הוא גם לא מציג בכלל שמר על בסוף צבח בהוא מסותה. יש פה פשוט שאלה אחת, והיא, האם אדם יכול להקדיש ממון שהוא כרגע רב עם אדם אחר על הבעלות עליה, שהוא דבר שהוא ספק שלו, שלו הוא עמד בחזקתו, יכול להקדיש, לא יכול להקדיש. וכל הראיות של הגמרא הם הריב דילג עליהם, שימו לב, הוא ישר מדלג למי הווי עלה, תשמע, אדמה רב, כל ממון הוא גורס אמר רב. אתם אומרים למטה, כותבים לנו בגמרא איתה רב נחמן, כל ממון שאינו יכול להוציאה בדיינים מקדישו אינו קדוש, והוא גמר את הסוגיה וכן הלכתה. ולפי דעת הריב יש פה איבעיה אחת שלא נפשטה, כי במה היא עסקה? בשמע ולבסוף צבח. בעיה אחרת בכלל לא עסקה בשמע ולבסוף צבח. ומה היא עסקה? אם אפשר להקדיש או לא, וזה נפשט על ידי החטיבה של מה היה ויעלה. ומה המסקרת הגמרה? איך אתה מרגיש? בסדר? ככה, אוקיי, תפורה שלמה, אתה מרגיש טוב. איך זה נפשט? שאי אפשר להקדיש, וזה פשוט הוא ניתק בין החלקים של הסוגיה. מוסכם? שאול, מוסכם?
כן.
ככה זה נראה באופן ברור בריף. העניין הוא שבגמרה זה לא נראה ככה, כי בגמרה יש ואם תמצא לומר. בגמרה נראה איכשהו שהגמרה מנסה לקשור. עכשיו מה שלי נראה הכי פשוט מכל מה שלמדנו, אני הולך ישר למה שאני הכי נראה לי ברמת הקריאה הטקסטואלית הכי פשוט הוא הדברים של השריד האש, שהם מאוד מאוד דומים למה שנאמר פה בריף. כן, השריד האש בעצם מה הוא בא ואומר באמצעות המודעות שלי למבנה הסוגיות בתלמוד, ליחס בין סתמה לממרות, אומר השריד האש, אני גם מציע כך לקרוא את הגמרא כמו את הריף. תקראו קודם כל את המוראים לבד, וכשאתם קוראים את המוראים לבד תקראו את וו עמוד בית כולו ללא השאלה, שתה כולו סוף צווח. האמת שהשריד האש אפילו מגזים יותר, הוא אומר גם את וו עמוד א' תקראו קודם כל את רבי זרע ואת רב נחמן בלי שתה כולו סוף צווח. אל תקראו את הגמרא כעוסקת בשאלה של איך לפרש את התגובה של השני. המוראים עצמם עסקו בשאלה באמת כמו הריף, אפשר להקדיש, אי אפשר להקדיש ממון המוטל וספק, אפשר לתקוף, אי אפשר לתקוף, בכלל לא ברור אפילו שחייבים שהמוראים ראו קשר בין האיבאיות, אולי לא דיברו על אותו דבר. ברמה השנייה אומר השרידש, יש סתמה, הסתמה כן הכניס את שמה, הסתמה בעצם עשה שתי פעולות, אני רוצה להסביר. פעולה אחת הוא שהוא הכניס את היחידמי והעמיד את האיבאי הראשונה בשמר ובסוף צווח, והפעולה השנייה שעשה סתמה הייתה שהוא עשה ואם תמצא לומר, הוא לקח שתי איבאיות מנותקות ומה יצר ביניהם? רצף. וזה יצר בעיה, סליחה?
יש עוד אחון שאומר את הדבר הזה?
השאלה אם אתה סופר אנשים שלא לבשו כפות, אתה מוכן?
לא במקרה הזה,
אוקיי, כי אני מכיר חוקרים שם. מה שמיוחד בשריד האש זה שהשריד האש היה רב גדול מאוד בתורה, שגם הייתה לו השכלה מחקרית, והוא ראה אותם כלא סותרים אחד לשני. והשריד האש היה למדן ליטאי, הוא היה בכיר תלמידי ישיבת סלבודקה, הוא היה חביבו של הסבא מסלבודקה. וצד שני, אחרי שהוא הגיע לגרמניה הוא נחשף למחקר מדעי. אני יכול להגיד שבתודעה שלו הוא המשיך להיות למדן ליטאי, כלומר הוא לא ראה את עצמו כהופך מלמדן לפרופסור, אלא הוא חשב שחלק מלימוד של סוגיה מחייב גם עבודה טקסטואלית, והכלים הטקסטואליים הם משתלבים במהלכים הלמדניים, אבל הוא לא, הוא בהחלט ראה את עצמו כממשיך להיות למדן. לכן אני נורא אוהב את הדמות שלו, כי אני מרגיש הרבה כמור. אני הייתי אומרת בצורה הבאה, כפו כהן זה סוגיה איומה אם אתה לא מתייחס להיבטים הטקסטואליים וגם אין לך כלים טקסטואליים מתמודד איתם, אבל אם אתה יכול לגשת לטקסט ולא להיבהל מהבעיות פה, גם לחשוב שטוב לדון בהם, אז אפשר גם להמריא לשאלות הלמדניות יותר שהן עולות מתוך הסוגיה. זה לא שאו שאתה לומד טקסט או שאתה לומד למדנות. בהקשר הזה אני, בוא נחזור לשרידש. השרידש אומר קודם כל, מי שינסה לקרוא ברצף את הסוגיה כפשוטה באמת יתקשה לעשות את זה. כלומר הוא אומר הסיכום של הריף לדעתו ככה למדו האמוראים הקדומים באמת, ואז הסוגיה יותר קריאה. עדיין מה אנחנו צריכים להגדיר, אבל מה השאלה, אם אפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש, כן? בסדר, זאת שאלה למדנית. אבל הוא אומר, בעצם השרידש אומר, מה שמופיע בריף ככה גם המוראים למדו. באמצע נכנס הסתמה. כי מה הסתמה עשתה? שתי פעולות. פעולה אחת הוא שהוא לקח את בעיית רבי זרע ופירש אותה כעוסקת בתגובה, כלומר כשמע או לבסוף צווח. ואז בעצם הוא פה לא התלבט על התקיפה, הוא התלבט על מה? על התגובה. ובית הוא עשה אם תמצא לומר שהוא קישר בין בין האיבאיות. ואז אתה מנסה לקרוא גם את האיבאיה השנייה כי מדברת על הנושא של היחידה, מי ואז אתה מסתבך.
איזה סתמה עשתה את זה?
יש פה, אני לא יודע את השם של הסתמה, קוראים לו סתמה, בסדר?
לא,
הרב סתמה. כשלמדתי בישיבה באלון שבות, היו שם כמה חברותות שחבר מהישיבה עם ילדים באלון שבות. אז יום אחד אומר לי אחד, שמע, משהו שאמר לי החברותה שלי היום. הוא הלך עם הילד לפנימיה או משהו, קח אותו לחדר שלו ככה, אתה לא ממתק או משהו, והילד אומר לו, החלון הזה עשה אותו תנקמה. אומר לו, מה? אז הוא אומר, תשמע, כשיש מישהו במשנה שלא יודעים איך קוראים לו, אז הוא אומר, תנא קמא. אני לא יודע מי הזגג של החלון. תנא קמא עשה את החלון. כלומר, אני לא יודע מי זה הסתמה. אני אומר, בכינות, אין לי מושג. אני גם לא יודע אם זה אותו בן אדם. אני יכול להגיד שבמבנה הארכיטקטוני הסופי של מסכת בבא מציעא, איך שהיא נמסרה לידיים שלי על ידי אורחי התלמוד האחרונים, אלה שגייצו את הטקסט, מה שבעצם אני מקבל סוגיה שהיא חדוך חלקים שאני יכול להגיד שבזמן המוראים אני חושב שהם היו חלקים נפרדים. כלומר, יש פה חיית, מישהו שתפר כמה דברים ביחד. אני יכול גם לומר שהחיית הזה תפר חליפה שכדי ללבוש אותה צריכים ללכת ככה, כן? יש לי בן דוד שפעם סיפר את הבדיחה הבאה, שזה יהודי הזמין חליפה מחיית, והוא בא אחרי הבדידה למדוד, והשרבול יותר מדי ארוך, אומר לו החיית, מה הבעיה? תלך ככה. ופה היה קצר, הוא אומר, מה? הלך ככה. ואז הוא יוצא מהחנות ככה, אומר, זה מתאים לך? והוא יוצא מהחנות, אומר, לו, אומר בן אדם, תראו איזה חיית גאון. בן אדם כל כך מעוות בגוף, הוא הצליח לתפור לו חליפה. אז אני, אתה ככה קצת מרגיש בסוגיה הזאת, מה אני מתכוון? האורחים כאילו תופרים יחד פה חלקים, כאילו האורך, אם היום הייתי צריך, לא האם, היום שאני צריך להגדיר מה גבולות הסוגיה. אז זה מתחיל בבאי רבי זרע, נגמר בזין עמוד א', בסוף המאיה ועלה, נכון? אבל כשאני מסתכל, אני יכול לראות בבירור שהוא תפר יחד כל מיני חלקים, והתפרים מאוד מאוד גסים. זה כמו הבן אדם המעוות הזה. יוצא בו דבר מוזר. עכשיו אני רוצה לחזור, לדעתי, אסור בבית מדרש. מסיבות דוגמטיות. להגיד, טוב, אז תמה, כן, את הסוגיה, הוא לא מבין. צריך לשאול, מה הניע אותו? וכאן הדבר הראשון שאני חושב שצריך להבין הוא שהסתמה לא מונה רק משיקולי פשט. ומה שאני רוצה להגיד הוא שיחד עם זה שאני רוצה שאנחנו נקרא ישר וכן נבקש מהמילים להיות קוהרנטיות ולומר דברים בצורה ברורה, שיחד עם זה אנחנו נבין שגמרה הוא לא רק הבנת הנקרא, גמרה הוא גם חשיבה משפטית, זה עמדות שצריך להזדהות איתם, זה גילוי דבר השם בעולם, וגם הסתמה כבר חי במתח הזה, בין השאלה מה כתוב פה, לבין השאלה האם הפשטות של הדברים היא מספקת. כן, אני מביא הרבה מאוד כמשל, ואסף תחייך, כבר אמרתי את זה פה, כשיש ספק מה כתוב בספר תורה, אז שואלים, ילד, למה לא שואלים את הרב? מה אתה אומר? הרב משוחד. זה נכון, אני אגיד גם יותר מזה, הילד יגיד מה כתוב, אילו הרב יפסוק ישר עם הספר תורה כשר או פסול, המשוחד גם אומר שהוא ירצה להגיד בצדק שהוא כשר. כלומר צריך לדעת שילדים יודעים להגיד מה כתוב. יש לי עכשיו בן שלומד לקרוא, דוד בכיתה א', זה ממש השלב שהוא עדיין לא מבין את המילה, הוא קורא כברות. כלומר הוא יגיד אם זה בית או אם זה בא או גא או דה, כן? אנחנו בקריאה כבר לא עושים, אנחנו מדלגים ישר למילה, כי אנחנו קצת מנחשים, כאילו אנחנו מתחצים, כן? וזה חשוב שהילדים יעברו את השלב שהם לא מבינים מה הם קוראים, שיעבדו על העברות. מצד שני, מה אנחנו רוצים להישאר רק ברמה של מה כתוב? ברור שככה זה התורה הילדותית, כאילו צריך להגיע גם לחשיבה, שהחשיבה של הבוגר היא קצת מעקמת את הפשט, נכון? אבל זו חשיבה. פה אני ממש חש דבר כזה, כלומר אם אני צריך ברובד הפשט, לשאול את עצמי, מי כותב סוגיה כזאת? איך היא יכולה לכתב? איך אני יוצא ממנה? אני אומר, ברמה שאני תינוק לרגע, אני אומר, מה שמיוצג בריף, אומר לסרידש, ככה לדעתי היו המוראים הקדומים, ככה הייתה הסוגיה הקדומה, זה נראה לי נכון. ולכן כשאני קורא מה רבא ניסה להגיד, מה רב נחמן ניסה, אני קורא אותם, אני רוצה קודם כל לייחס להם את מה שהכי פשוט לייחס להם עצמם. מצד שני, כשאני עומד מול הסתמה, אני לא חושב שהוא רק מעקם. הסתמה מעקם בכוונה, בוא נאמר ככה. הסתמה נראה כעומד מול שתי איבאיות, ששתי האיבאיות מוכנות לתת אפילו פתח לדיון על הלגיטימיות של תקיפה. ונראה שמה עמדת הסתמה? שתקיפה היא דבר לא לגיטימי. ואם אדם תוקף תוך כדי התנגדות של הצד השני, מה היה ברור לסתמה? שאין על מה לדבר. מה, אני שונא אלימות, אני נגד אלימות, ולכן שהסתם עומד מול הסוגיה, הוא מציע לה בעצם קריאה חדשה, לא כי תיכנס טוב במילים, לא כי הוא עכשיו עסק בפרשנות, הוא לא התינוק, הוא הרב, הוא המשוחד. כן, הוא משוחד. הוא רוצה לקיים סוגיה שהיא תתפרש בצורה כזאת, שהאב המין הזאת מעולם לא עלתה בה. העניין הוא שקשה לעשות את זה בכל חלקי הסוגיה. כלומר, יש פה בן אדם מעוות שתפרו לו חליפה. וזה בעצם אומר שאנחנו צריכים לקרוא את הסוגיה בכמה קריאות. קריאה אחת היא לקרוא אותה כפשוטה כשמפרקים אותה, וגם לקרוא אותה מכוח מה שהסתמה רוצה. עכשיו רוב הראשונים הנטייה שלהם היא לא מה שעשה פה עריף, שעריף אמר בוא נפריד, עריף בעצם פירק תאים תמצלומה, ממש רואים את זה. רוב הראשונים המשיכו לקיים, ולכן הם די הסתבכו, כן? וכאן אני חוזר, ואני גם טיפה גם מחדד דברים שאולי לא נאמרו, כי התחברו לי קצת יותר מאז השיעור האחרון. כן, השאלה הגדולה הייתה איך לקרוא את האיבאיה של הקדש. כן, בבקשה.
מה שהסברת בסדר, זה לא מה שאנחנו ראינו במילים שלו. הוא לא כתב אפילו פעם אחת המילה סתם. אז
בוא נקרא אותו בפנים. בסדר, אני קורא אותו בפנים.
הוא אמר שהיחידה היא בעצם פתיחת סוגריים כזה של רבי זרע, איפה אתה רלוונטי בחיים? ואחרי שהם ענו על זה, אז הסוגיה המשיכה כאילו עם רבי זרע בלתי. איך ראית שזה שתי שכבות
זה כתוב מפורש במילים שלו, אבל אני אקרא את זה.
עד אחרי השני.
הוא אומר ככה, אני קורא. בוא נקרא את זה, כן, הוא מצטט קודם כל את כל הסוגיה, ואז הוא כותב ככה.
נדבר על זה, אבל כן, נראה לי שאלת
רק שנייה. כן, אני קורא בשורה 166 ישר למשפט שבו מה שטענת שלא כתוב כתוב, בסדר? ולפי זה נראה, דמה שאמרו בגמרא איכי דמי, לא יצא כלל מבית מדרשו של רבי זרע, אלא היא שאלה שנשאלה אחר כך בישיבות בבל. זה שהמילה סתמה לא כתוב בטקסט לא אומר שהוא לא אומר שיש פה ריבוד, הוא כותב את זה במפורש. הוא אומר את רבי זרע תקרא בלי היחידה מכזו שהוא שאל, והיחידה הוא רובד מאוחר יותר. זה נכון שהוא לא קורא לו סתמה, אבל זה אותה כוונה. והוא אומר קודם כל תקרא את המוראים, אז תקרא את הסתמה, תקרא את הגמרא איך שהיא לפנינו. בסדר, מתי אחר כך הזה הוא לא מברר. עכשיו זה גם נכון שהוא מסביר אחרת מה גרם לאותם למדנים אחר כך להוסיף את היחידה. אני תיארתי שזה לדעתי זה מכוח התנגדות לניגון של הסוגיה. הוא טוען שפשוט עלתה לב עוד שאלה, הם אמרו יאללה בוא נשאל עוד שאלה. עכשיו מבחינה בסיסית הכיוון המרכזי שהוא בא ואומר בוא נקרא את הגמרא בלי ניסיון להכניס את השתק ולסוף צווח, זה כתוב פה מפורש. מסכים או לא? שאו?
זה לא... הוא לא אומר לקרוא את זה אחר כך.
הוא כותב, אני קורא.
הוא כותב שזו שאלה שנשאלה.
שאלה שנשאלה אחר כך, אז מה הייתה השאלה הראשונית? השאלה הראשונית לא הייתה שאלה של איך לפרש את התגובה, אלא השאלה הראשונית הייתה, עכשיו אני חוזר אחורה, לבית. כן נראה לי, שאלת רבי זרע התקפה אחד בפנינו, לא הייתה כלל או כלל שאלה של הערכה ואומדנה, כיצד לפרש את שתיקתו של זה שנתקף, זאת לא השאלה, אלא הייתה שאלה ביסוד דיני תפיסה, האם התקיפה יוצרת מצב חדש ורק אחד תפוס בפנינו, וכן מחויב בית דין להעריך את המצב בפי הנתונים החדשים, אוקיי? או מכיוון שבאו לפנינו, היה בדעת בית דין לפסוק יחלוקו, אוקיי? רק שלא הספיקו, אז בית דין יתעקשו על יחלוקו. כלומר הוא פירוש אומר בואו נקרא בלי היחידה מי, הוא כותב את זה. לא שאני קורא בלי היחידה מי, אני הרגעתי את רוב הבעיות בסוגיה. עיינו רק שחייבים לקרוא גם את היחידה מי, אבל הוא לא אומר אל תקרא את היחידה מי. אבל אני מציע שאתה קורא את היחידה מי, את המודע שהוא מאוחר יותר, אתה יכול לחזור לחיית עם היהודי המעוות. כלומר אתה חייב לשאול למה יש פה חיית שתופר כזה בגד. אז אני מציע הצעה קצת שונה ממנו, אבל באופן בסיסי הרעיון נמצא בתוך דבריו. עכשיו, זה בסדר? אוקיי, מצוין. בסדר? אני חושב שמבחינה בסיסית זו דרך קריאת עולם. מה שאנחנו נראה הוא שלא מעט ראשונים בפועל עשו את זה יחד עם האם תמצא לומר. כלומר, לא מעט ראשונים את דבר עמוד ב' באמת קראו בלי השתק ולסוף צווח, ואילו את דבר עמוד א' הם קראו איתו. והם בלו את הצפרדיה של האם תמצא לומר. אבל בפועל זה מה שרובם עשו. בפועל רובם אמרו, זה לא נדבק, אבל אני לא יכול למצוא נקודת גישור או חיבור ביניהם. עכשיו בסדר, הדברים ברורים? בואו נעבוד בקצרה על השיטות המרכזיות של הראשונים. בואו נתחיל ברש"י. ברש"י קשה לנו מאוד לדעת איך הוא ייחד את כל הסוגיה, מהסיבה הפשוטה שהוא לא פרס את השאלה בצורה גלויה. מה רש"י עושה? פה ושם הוא משחיל איזה הערה. תכלס, האם רש"י באיזשהו מקום באופן גלוי אומר לנו מה קורה בסוגיה הזאת, איך אני תופר אותה? הוא לא עשה את זה. מה כן אנחנו יודעים? יש רש"י אחד מאוד שהוא רש"י מדהים, שרוב הראשונים יענו לקבל את זה. בו"ב עמוד ב' בדיבור המתחיל המוציא מחברו, רש"י אומר ואם תקפה כהן ושתיק ישראל והדר צבא חווה ישראל מוציא מחברו. מה רש"י עושה? מכניס שתיק ולבסוף צווח אפילו בתקפו כהן. שאני רוצה להזכיר למה רוב הראשונים נשברו בדיוק בנקודה הזאת, כי בתקפו כהן אני רוצה להזכיר לכל מי שעדיין יש לו צמרמורת מהאסוציאציה של בני אלי, בתקפו כהן בפועל אין תקיפה. שם הראשונים נשברו, אם אין תקיפה בפועל, מה אתה אומר שתיקו לבסוף צבא? כלומר, התיאורטית, אם תהיה תקיפה והוא גם ישתוק, לבסוף צבא, אמרו, זה לא מתחבר. ורשי הכניס. עוד לפני שנסביר את רשי, מה אנחנו חייבים לומר? שמה הניע את רשי? מה רשי ניסה לעשות? כשרשי הכניס עוד בעמוד ב' את שתיקו לבסוף צבא, הוא ניסה לגמרי מה לעשות בין שני חלקי הסוגיה? לגמרי לחבר. רשי אמר, תקרא את כל הסוגיה עם שתיקו לבסוף צבא. זה מה שרשי מנסה. השאלה הגדולה היא לא מה הוא מנסה, אלא איך הוא עושה את זה, אם זה מצליח, אם זה נדבק. ופה אני אגיד בצורה אחרת, אותה השאלה שהטרידה את כל הראשונים, אנחנו חייבים לשאול אותה בעצמנו על רשי. כלומר, חייבים לשאול איך יעלה על הדעת אם הגמרא בודקת האם השתק ולבסוף צבא, כשאני חוזר, גרשון עמד מולי, שנראה כבדיקה פסיכולוגית, האם הוא התעצבן או לא, איך יכול להיות שהגמרא תעלה דבר כזה כשלא הייתה תקיפה ואף אחד גם לא היה אמור להתעצבן? זה נראה מאוד מוזר. אני חושב שעל כורחנו חייבים, גרשון, להעריך מחדש ברשי מה פירוש שתק ולבסוף צבח. חייבים להניח ששתק ולבסוף צבח זה לא אומדנה פסיכולוגית, כי אם זה אומדנה פסיכולוגית, לא עולה על הדעת שהוא לא תקף, שאני אגיד תיאורטית לו הייתי תוקף והיית מתעצבן, כאילו זה נראה מוזר לגמרי. אני חושב שחייבים להניח דבר אחר, ששתק ולבסוף צבח אין פירושו שהוא מודה ושמכוח ההודעה שלו הוא נותן לך את זה מתנה, אם אין הודעת בעל דין, זה נראה מופרך לגמרי. למה אני חייב להניח? ששתק או השתיקה או ההצלחה הוא לא הודעה, לא הודעה, אלא אני חושב שהכוונה, האם התקיפה נעשתה כאשר הייתה לה, תעזרו לי, אברהם, לא שזה הודעה כמו שזה, האם התקיפה היא נעשית עם התנגדות לצד השני? אני אסביר מה ההבדל. כשאני אומר הודעה, מה אני מעלה, מה הייתה השפה עד עכשיו? הבן אדם הודע שזה שייך לי, אז למה שאנחנו לא נקבל את ההודעה? יש אחרונים שהגזימו לומר שיש פה הודעת בעל דין כמי העדים דמי. ממש ככה. אתם תראו מחר, ללמד רמב"מים בעזרת השם, שאלה הזאת עולה ברמב"ם ובראב"ד. מה זה ההודעה הזאת?
זה נראה גם ממש בפריש, אני חושב, שהוא מדבר על צעקה, הוא מדבר על טענה, הוא טוען מולו. ברגע שאחד הזה טוען, זה כבר שתק וצבח.
מצוין. או מה שחשבתי לומר, ואני חושב שזה ברש"י בעיקר, שהשתיק הוא לסוף צבח, אין הכוונה שהוא מודה, כמו השאלה, האם אני תקפתי ואתה לא התנגדת? והשאלה היא לא האם הודית, אלא אני חושב שהשאלה היא מאוד פשוטה. אני רוצה לחזור למשפטים שנאמרו פה כמה פעמים, שלהתנגד לתקיפה אפשר רק מעצם העובדה שאני שונא אלימות. לא פותרים בעיות באמצעי אלימות אפילו כשאתה צודק. עכשיו כאן אולי הגמרא אומרת דבר, לא שזה הודעה, אלא אם אתה תוקף והשני מתנגד, אז איזה מין מעשה זה התקיפה הזאת? זה מעשה אלים. אתה חוטף בכוח מהשני. אם אתה חוטף בכוח מהשני, אז אני אמור כבית דין מה לומר? לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. אם אני תוקף ואתה לא מתנגד, זה לאו דווקא שאתה הודית, אלא אז אפשר לתת לתקיפה מעמד. אמר לי אליאב שקצת הלך לשמיים מספר מה לומדים פה בשיעור, שהוא קרא בסיכומים של שיעורים של הרב נחם, שהרב נחם חקר חקירה ליטאית והסוגיה האם מכוח ההודעה אתה זוכה בחפץ, או האם ההודעה מאפשרת לתקיפה לפעול. אתם תראו מחר שזה בעצם מחלוקת רמב"ם ראב"ד. אני אומר את זה בשפה, עד היום אני נקטתי יותר בשפה שמכוח ההודעה אתה זוכה. עכשיו אני מציע לכם ברש"י, זה נראה לי מאוד קשה לומר את זה, שמכוח ההודעה אתה זוכה, כי אם לא תקפו ולא הודית, אז איך תזכה מכוח ההודעה? אני חושב שהכוונה היא אחרת, שברגע שאני תוקף ואתה מתנגד, חכמים מתנגדים לתקיפה הזאת. לא בגלל שאתה צודק, לא צודק, בעצם העובדה שחכמים שונאים פתרון בעיות בדרכי אלימות. אבל אם אני תוקף ואתה לא מתנגד, אז חכמים אומרים, זה לא מעשה אלים. טוב, אני באמת לא יודע שמי זה, יאללה, שישאר אצלך. לא כי הוא הודע, אלא כי התקיפה עוזרת. מה קורה בשותק לסוף צבח? עכשיו נבין את הבעיה. שותק לסוף צבח, מה הוא אומר? שעצם פעולת התקיפה נעשתה בלי התנגדות. היה עם דגל לבן. ובעצם זה לא היה לי. מצד שני, עצם העובדה שהוא, בסופו של דבר, מה עושה? צובח, אז מה זה כן אומר? שהוא לא מודה. כלומר, השתק הוא לבסוף צבח, ברן, מה למדנו? אתה מודה ולא מודה. אולי אפשר להגיד אחרת. זה השתלטות לא אלימה. תחשבו על המרמרה, כן, עם הרובי צבע. חשבו, השתלטות לא אלימה, כן? כלומר, הוא לא התנגד. מצד שני, הוא לא מודה. עובדה שכל עוד שהוא תוך בית דין, מה הוא עושה? הוא צועק, אבל אולי הספק של הגמרא הוא בדיוק העניין הזה. מה שאני חושב שיכול להסביר את רש"י, אם נעביר את רש"י פאזה מהודעות לתקיפות ללא התנגדות, ואז מה שרש"י בעצם עושה בעמוד ב', רש"י אומר דבר אחד, הגמרא כבר לימדה אותי בעמוד א', שכל תקיפה שמתנגדים לה, איך אני מתייחס לתקיפה הזאת? כתקיפה לא לגיטימית. ולכן, גם כשאני בעמוד ב' מפנטז, אני מדמיין, אני אומר לעצמי, יש אפשרות תיאורטית של תקיפה, אני תמיד חייב איך לתאר אותה. אני מדמיין לעצמי רק תקיפה שלא
אלימה,
שלא מתנגדים לה. כי ברגע שאני מדמיין לנגד עיניי תקיפה אלימה, אני בכלל לא אמור להגיד קאט, אז זה בטל מאליו. לכן, כשהגמרא מדברת על תקפו כהן, אז רש"י הכניס את השתק לבסוף צבח, לא כי מכוח ההודעה אתה אמור לזכות. אני רוצה להזכיר את השאלה הכי גדולה בראשונים, במה תודה שם? זה ספק בחור, מה אתה יודע אם הוא כן בחור או לא בחור, במה תודה? אבל התשובה היא שרש"י כנראה לא מחכה להודעה, אלא מה רש"י שואל את עצמו? אלים או לא אלים? ולכן גם בתקפו כהן אפשר לדבר על שתק ולבסוף צבח, שהכוונה היא שנעשתה תקיפה לא אלימה, והשאלה היא לא האם הודית אלא האם התנגדת. זאת השאלה, זו שאלה שונה לחלוטין. ובכל אופן נראה, אני מסכם שמדברי רש"י שהוא ניסה להאחיד את כל הסוגיה וגם את עמוד ב' להכניס שהיה שם שתק ולבסוף צבח. זה מה שנראה בדברי רש"י. זה מחייב הגדרה יותר מדויקת או קצת שונה של מה זה בדיוק השתק ולבסוף צבח. התוספות, הבעיה בהם היא כזו, התוספות הכניסו את שתק ולבסוף צבח בעיה, ולא הכניסו אותו בעמוד ב', הם לא תיארו, אתה צודק.
איפה? בספק בחור?
בספק בחור, תוספות לא הכניסו את שתק ולבסוף צבח. התוספות, כאילו רש"י, מה הבעיה? בואו נבין את הבעיות. רש"י לא דיבר על שתק ולבסוף צבח בעיה, אבל דיבר עליו בהתקפו כהן, בראיה. תוספות דיברו על שתק ולבסוף צבח. בעיה, לא דיברו עליו בראייה, אתה צודק. במובן הזה השאלה היא איך אתה מייצר תמונה קוהרנטית של הסוגיה.
השאלה אם תוספות ראה אבל בידי כהודעה גם, או כמו שעכשיו הסברת את רש"י?
אז תוספות, בוא נראה את המהלך של תוספות. קודם כל, המהלך של רש"י ברור? אתם רוצים שאני אכתוב את זה ללוח?
כן.
הבעיה היא ברורה, הבעיה היא שיש פה שני חלקים לסוגיה. יש פה שני חלקים לסוגיה. יש פה שני בעיות, בסדר? יש פה שני בעיות, בסדר? היא בעיה אחת, זה בעיה רבי זרע, והיא בעיה שנייה זה קדשה לקדשה. זה הריף. על ידי אם תמצא לא אומר מה עשתה הגמרא, חיבר אותם ביחד. שני, מה יכניס פה? שני, זה יכניס פה איכי דמי, שתק ולבסוף צבח. נראה ברש"י, שלכן רש"י מעביר את שתק ולבסוף צבח גם לפה, כי הגמרא חיברה, הוא צודק, עשתה מאמר, תקרא אותם ביחד. ולכן רש"י קרא את הכל, כולל בתקפו כהן, מה רש"י מכניס? שתק ולבסוף צבח. פה כל הראשונים אמרו, מה, אתה חושב שהוא מודה פה? מה הוא יודע? הוא לא תקף, מה שייך? אני חושב שהשפה של רש"י צריכה להיות ששתק ולבסוף צבח פירושו לא שהוא מודה כמו שהוא לא מתנגד, או זה התנגדות ללא הודעה, זה חצי התנגדות, כן? השאלה היא איך לקרוא את זה. אבל רש"י ניסה את כל הסוגיה, כן? כמו אם נדבר פה על גישות עקרוניות, אז מה רש"י מנסה? לקרוא את הסוגיה ברצף, בצורה אחידה. כל הסוגיה לדעת רש"י על מה מדברת? שתק ולבסוף צבח. מצד שני, מה חידשנו? ששתק ולבסוף צבח זה לא השאלה האם הוא מודה או לא, אלא איך אנחנו מתייחסים לתקיפה של שתק ולא סוף צורך. זה כן שאלה עקרונית, לא שאלה פסיכולוגית, כן? זה לא איך אני מפרש. אבל ברש"י יש יותר מדי חורים, הוא לא מגייץ לגמרי. מה עושים פה תוספות? בואו נראה מה תוספות עושים.
אני מוחק פה את הבעיה.
התוספות קודם כל באים והם אומרים שהאם תמצא לומר הוא מדבר על שתק. אם תמצא לומר מדבר אכן על שתק, הוא לבסוף צבא. זה מה שהם אומרים. מה הגמרא בודקת? לפי תוספות, האם הקדש, שזה תקיפה וירטואלית, אפשר לקרוא לה? האם הקדש מרגיז? זאת השאלה. מדעת התוספות, השאלה של הגמרא הייתה, כשאני תוקף בן אדם פיזית, אז הוא אמור
לצעוק
כרפלקס. כשאני תוקף אותו בשלט רחוק על ידי פעולה משפטית, אני מנסה להקדיש, הוא לא אמור, השאלה היא האם זה מעצבן או לא מעצבן. ככה תוספות מסבירים, אומרים את זה בו עמוד א', הקדישה בלא תקפה מהו, מה הרינמי, כגון ששתק בשעה שהקדיש, ולבסוף כששאלה הגזבר צבח ומבעיילה כמד אמירתו לגבוה וכולי, אבי הקדש כתקפה, וכיוון דשתק הודו יהודלי, ואבי להקדש לא דמי לגזל. בואו נסביר את המשפט הזה. וזה דעת התוספות, השאלה היא, האם הקדש, להקדיש משהו מול אדם אחר על ממון שהוא רב איתך עליו, האם זה אמור לעורר תגובת נגד? זאת השאלה. האם הוא אמור או לא אמור, כי הוא וירטואלי. עכשיו, התוספות מוסיפים עוד נתון. מה עם סוף הסוגיה? הרי הגמרא במאי הווה עלה אומרת שאי אפשר להקדיש דבר שהוא לא ברשותך. מה, הגמרא פה לא ידע את הסוף? מה, הגמרא לא ידע את זה? זה כזה דבר שהוא מובן מאליו. גם פה אני רוצה רגע את הפילולוגיה. ממי פושטים את הבעיה בסוף? מברייתות, ממשניות? במאי אבי עלה, מי בעלי הממרה שבעקבותיה פושטים? שמתם לב? רב נחמן ורב יוחנן. רב נחמן הוא בן דור של ההסבעיה. כלומר, יכול להיות שבאמת, אני חוזר לריף, מה יכול להיות באמת? שהגמרא את זה בדיוק מבררת. תוספות אבל לא למדו כך. תוספות אומרים, לא יכול להיות שהגמרא מבררת משהו שכולם יודעים אותו. ולכן הם אומרים, כבר הגמרא כאן ידע בוודאות שההקדש ודאי לא יכול לחול אם זה לא שלך. אז מה היא רצתה בכלל? אז אומרים תוספות, התשובה היא פשוטה. שאם אני אחליט שזה מרגיז, אז יוצא שהוא הודע. אם הוא הודע, אז החפץ של מי? של התוקף, ואז הוא יכול להקדיש. או בלשון אחרת, מה התוספות אומרים? התוספות אומרים שיש פה מעין מעגל. אני רב עם... לא איתו. אני רב איתך, בסדר? ואני... בוא נאמר, יש לנו מריבה על המחשב הזה. אפל הוא יפה, כן, יש לנו מריבה עליו. עכשיו, אני מקדיש, כמובן, רק כאילו, אני מקדיש חצי, כן? עכשיו, השאלה אם אתה אמור להתרגז או לא. אם אני אומר שאתה אמור להתרגז, אז תוספות אומרים, אני זוכה בזה. עכשיו, במיוחד דברי תוספות הגיוניים, אני חוזר לחקירה של הרב נחם. לא אם אתה אומר שזה תקיפה ללא התנגדות, אלא אם אתה אומר שזה ממש הודעה. כאילו רענן הודעה שזה שלי. אם רענן הודעה שזה שלי, אז אני זוכה בזה. אם אני זוכה בזה, אז מה אני יכול לעשות?
להקדיש.
אז יוצא הדבר הבא, אני מקדיש מול רענן כמבחן להודעה. אם הוא מודה, אז ההקדש חל. ומה יוצא? שכשאני מקדיש, כאילו עומדים כולם בנשימה עצורה לראות מה התגובה של רענן, כי אם הוא לא יודע, אז למה זה ייפול? לא כי הוא לא הודע, למה זה ייפול? כי אני לא מסוגל להקדיש דבר שהוא לא שהוא רק ספק שלי. זה מאוד מתוחכם, זה כתוב מפורש בתוספות, הדבר הזה. והתחכום ברור. בתוספות לא מוכנים לעלות על הדעת שהגמרא התלבטה לאורך כל הדרך בשאלה ש... האם אפשר להקדיש או לא? מה שבסוף זה כאילו ממרות מפורשות. מה, זה היה צריך להיות ידוע כל הזמן. התוספות אומרים, האיבעיה באמת הייתה, האם אתה מתעצבן או לא? כבר התוספות מקיימים שהאיבעיה היא איבעיה פסיכולוגית.
אם הוא לא מתמולו.
אתה צודק. התוספות אומרים, שמע עול בסוף צבח. אתה צודק. זה הקריאה של התוספות, זה ברור. אבל לפי התוספות, הגמרא בודקת לאורך כל הדרך, הגמרא בודקת האם זה מעצבן להקדיש או לא מעצבן להקדיש. היא כל הזמן פתרה את הבעיה של מה היה ועלה, אבל היא בדקה כל הזמן מעצבן, לא מעצבן. זה מה שהגמרא בדקה.
ברור שבן אדם מתעצבן, מה זה דבר הזה? בן אדם מקדיש לו פרצוף.
אז עכשיו אנחנו עוברים לרמב"ן. בסדר, עכשיו אנחנו עוברים לרמב"ן. אני... על הרמב"ן לא דיברנו בשבוע שעבר. אני אקריא לכם את הרמב"ן.
מה ביחס לרשב"א?
כן, בוא ניקח. עכשיו אנחנו עוברים לרמב"ן. בא הרמב"ן ואומר, אני מקריא, איקה למימר, תשמעו טוב את הרמב"ן. פשיטא לן מילתא דכי הקדישה ואישתיק ולבסוף צווח כמאן דתקפה דמי למימר בי דודויה עודה. והרמב"ן, בניגוד לתוספות, הגמרא מעולם לא התלבטה האם פעולה משפטית של תקיפה מעצבנת. אם זה, אם הפעולה המשפטית תקפה, ברור שהוא מעצבן. והתוספות, אני חוזר, התוספות אומרים ככה, לתקוף פיזית אמור לגרור תגובה של הצד, של הצד השני. מה הספק? שאתה לא תוקף פיזית, שאתה תוקף עם עורכי דין, האם הוא גורר תגובה או לא. הרמב"ן חולק, הרמב"ן אומר, ברור לאורך כל הדרך, שתקיפה משפטית היא לא פחות תקיפה מתקיפה פיזית. אז זה הגמרא מעולם לא התלבטה. אז על מה הגמרא התלבטה? אומר הרמב"ן, הגמרא התלבטה, האם התקיפה הזאת היא תקיפה שהיא חלה או לא. אני קורא, אלא דלא אלימה היא הודעה לפוקי מימונה מימן דתפיס רק בתנאי אחד, אלא היא הקדש חי אל עלה. התקפה והפקם הנה היא לא חלה עליו כלום אבל. כלומר, רק אם אתה יכול להקדיש, אני אמור להתעצבן. אם אתה לא יכול להקדיש, אני לא אמור להתעצבן. הרמב"ן אומר, ברור שאם אני יכול להקדיש, ברור שאתה אמור, מה לעשות? לצעוק. אבל השאלה היא רק האם אתה מסוגל להקדיש. באמת, מה עשה הרמב"ן? אמר שהגמרא עזבה באם תמצא לומר באמת את השאלה הפסיכולוגית של האם הוא, איך לפרש שתק לא סוף צווח. הגמרא אומרת, זה כבר הוכרע באיבאי הראשונה. האיבאי השנייה בודקת רק דבר אחד בלבד, לדעת הרמב"ן. האם, מה אפשר לעשות? האם אפשר להקדיש חפץ שאני רב עליו עם אדם אחר, על הבעלות עליו? כמו מה שתוספות אמרו, איך אפשר שיהיה דף שלם בגמרא שתדון בשאלה שבסוף יודעים את התשובה? אז לכן תוספות עשו את התחכום הזה, כי הוא מודה, אם הוא מודה אז אפשר להתגבר עליו. הרמב"ן אומר, לא, זה מה שהגמרא בודקת. תשאל אותי, אבל הגמרא יודעת בסוף. נכון, בסוף, בהתחלה היא לא ידע. אבל דעת הרמב"ן, אני רוצה לסכם, כבר הרמב"ן עשה קט על הסוגיה, הוא לא הסביר יותר. אבל הרמב"ן אומר שהגמרא באה מודבט כמו עריף. מה היא בדקה? האם אדם יכול להקדיש רכוש שהוא הספק שלו? האם הוא יכול או לא יכול להקדיש? בסופו של דבר הגיע למסקנה שהוא לא יכול. אבל בכלל כל האיבאיה לא התלבטה בשאלה איך לפרש את הכל בסוף צווח. כן, אני חוזר למי שקשה או לפשט. איך פושטים את האיבאיה בסופו של דבר? מה יהווה עלה? מרב נחמן ורב יוחנן. אז באמת יכול להיות דבר כזה. כלומר, לפי, אני חוזר, לפי דעת התוספות, השאלה אם אפשר להקדיש או לא, לא הייתה שאלה לדיון. המאי אבי עלה מזמן כבר פשט את הבעיה, אז ידעו תמיד את הסוף. אלא כל השאלה הייתה, אם יש פה הודעה, כי אם יש הודעה, מתגברים גם על הסוף. ולפי תוספות, כמו רשי, מנסים שוו עמוד א' וו עמוד ב' ישאלו אותה שאלה. מה שעדיין לא מספיק ברור בתוספות זה תכלס איך זה נכנס טוב לכל וו עמוד ב', כי התוספות שאלו שאלות מקומיות ולא נותנו פירוש רציף. רש"י נתן פירוש רציף אבל לא העמיד את השאלה במרכז, לכן בעצם היכולת שלי לשחזר מרש"י ותוספות תכלס איך הם פתרו את כל הבעיות היא מוגבלת. אני לא מסוגל לגמרי לשחזר. אני יכול אבל לומר, יכול להיות, אני יכול אבל לומר ששני דברים. ראשית, שהם ניסו שניהם להכניס שהבעיה היא לאורך כל סוגיית כפו כהן, כל הבעיה מתחילה ועד סוף, שתה כל בסוף צווח. שנית, נראה לי שרשי ותוספות נחלקו אחד מהשני בשאלה מה זה שתה כל בסוף צווח. רשי חשב שהכוונה תקיפה לא אלימה, תקיפה ללא התנגדות, והתוספות כל הזמן מדברים על הודעה. שהוא מודה, שהוא מודה, שהוא מודה. ככה נראה, כבר נראה שקשה לחבר אותה. לעומת זאת, הרמב"ן ממשיך את הריף. איך הוא ממשיך את הריף? שעמוד א' שאל, שתק ולבסוף צווח, והאיבאיה השנייה ועמוד ב', מה שואל לאורך כל הדרך? אפשר להקדיש? אי אפשר להקדיש. זאת השאלה. המסקנה בסוף תהיה, אי אפשר להקדיש. אבל אלו פשוט סוגיות בעצם נפרדות. האם תמצא לומר לפי דעת הרמב"ן, הוא לא המשיך לבדוק את שאלת שתיק ולבסוף צווח, אלא הוא כבר אמר, בטוח שאתה אמור להתעצבן להקדש, בוא רק נשאל, האם אפשר להקדיש? אבל לדעת הרמב"ן, בעצם האיבאיה השנייה היא לא המשך של האיבאיה הראשונה. היא איבאיה עצמאית לחלוטין. מוסכם? נכתוב את הכל הלוך? זה עוזר? כן או לא?
עוזר, אני יודע. אוקיי, בוא... אני צריך לחשוב איך לכתוב את זה, אבל... בוא נכתוב ככה, יחס בין איבאיות. או מה הם שואלים, אוקיי? אז רש"י ותוספות, בצורה ברורה מה הם חושבים?
אותה שאלה,
שזה רצף אחד בכל הסוגיה. לפי דעת רש"י, אני חוזר, שתק ולבסוף צווח נמצא בתקפו כהן, וכנראה שהרש"י מבין שהכוונה היא תפיסה לא אלימה, ללא התנגדות.
שהכיבה היא לא אלימה.
כן, ללא התנגדות. תוספות אומרים שהגמרא התלבטה, ספק הגמרא, האם פעולת הקדשה מעוררת תגובה, והאם אתה אמור להגיב, איך מתגברים על בעיית אם אפשר להקדיש או לא, אם יש הודעה, כן? היא מאפשרת הקדשה. וככה בעצם לא עסקתי בשאלה אם אפשר להקדיש, כי ידעתי שאי אפשר להקדיש, אבל אם יש הודעה גם אפשר להקדיש. לכן לפי תוספות שואלים כל הזמן האם יש הקדשה, כן? רמב"ן, בואו נעבור לרמב"ן. הרמב"ן אומר, הגמרא כבר יודעת שאם ההקדש חל, ברור שהוא חייב לעורר תגובה. כלומר, הקדשה שחלה היא מעוררת תגובה, ולכן זה, אם תמצא לומר, זה אותו דין כמו איבאיה הקודמת. ולכן, מה איבאיה השנייה? היא פשוט בודקת אם אפשר להקדיש. היא בוחנת אם אפשר להקדיש. בעצם המשמעות של דברי הרמב"ן, שעמוד א' ועמוד ב' לא שואלים אותה שאלה. האם תמצא לומר, אמר רק, אני יודע שזה יהיה אותו דין לגבי שאלת האם זה מעצבן, בואו רק נבדוק אם זה חל או לא חל. כמובן שהבעיה הגדולה ברמב"ן היא שחייבים להניח שכל האנשים האלה יודעים את כל הגמרות וכו'. כלומר, שימו לב, המוראים בעצמם לא יודעים מה, אם אפשר להקדיש או לא. לפי דעת הרמב"ן יש פה עמוד וחצי בגמרא אם אפשר להקדיש, אבל הוא אומר הרמב"ן, יתעצבן או לא יתעצבן רק אם הוא ידע אם הוא חל או לא חל. בעיה, זו דעת הרמב"ן. ברור העניין? עכשיו אנחנו עוברים לרשב"א. אם יש שאלה לשאול, בסדר, אני אשמח להסביר. עכשיו אנחנו עוברים לרשב"א, כן?
למה אני את הבעיה ברמב"ן, מה שאמרת עכשיו?
הרמב"ן אומר, ברור שבן אדם מקדיש מול הפרצוף שלי, אני אמור לצרוח עליו. רק מה? אני צריך עליו, אז זה תולי רק באיזה שאלה, האם ההקדש חל או לא חל. עכשיו אני שואל, האם הוא יודע את כל הגמרות, את כל ההלכות? אלא כן נגיד ברמב"ן דבר אחר, שאולי אתה אמור להגיב לכל הקדשה אם אתה מארץ, גם אם אתה לא יודע שהוא חל או לא חל, אבל אנחנו לא נתחשב במה? אנחנו לא נתחשב בהודעה הזאת אם הוא עשה סרק, סרק, סרק. בסדר? מדעת הרמב"ן, הגמרא בודקת האם זה היה הקדש סרק או אם היה הקדש חל. באמת לא שואלים אותה שאלה באיבאיה השנייה. בסדר, ברור? טוב, אנחנו עוברים לרשב"א. הרשב"א דומה ושונה מהרמב"ן, גם הריטב"א. כי מה אומר הרשב"א? הרשב"א אומר שהגמרא בודקת האם הקדש הוא דבר שהוא
מעצבן או לא מעצבן. אני קורא את הרשב"א בפנים, כן? הרשב"א... אנחנו נמצא את זה. הרשב"א מתחיל בדעה שהיה שתק ולבסוף צווח, שזה דומה לרש"י. הוא אומר, זה לא יכול להיות. הוא אומר, אני מפיל את זה. אחרי זה הוא עובר למעין תוספות, שהם אומרים שהשאלה האם הוא מתעצבן או לא מתעצבן, על זה הרשב"א שאל מספק בכורות, כי בספק בכורות אין שתק ולבסוף צווח, אוקיי? בסופו של דבר הרשב"א אומר שהגמרא עוברת בעצם לשאלה מהותית. בעמוד ב' שם הגמרא אומרת, עזוב את הבחינה הפסיכולוגית, האם בן אדם מה הוא מתכוון או לא. אנחנו חייבים לשאול שאלה יותר תשתיתית. מה השאלה יותר תשתיתית שאנחנו שואלים? איך להתייחס למעמד ממון שפסקנו עליו המוציא מחברו עליו הראיה? מה אומר הרשב"א? מה עמוד ב' בוחן? עמוד ב' שואל את עצמו לא אם אתה יכול להקדיש או לא יכול להקדיש. אני אסביר בהמשך יותר מה זה השאלה אם אתה יכול להקדיש. אלא הרשב"א אומר, עמוד ב' לא בודק את השאלה הזו. עמוד ב' בודק, כשאני אומר המוציא מחברו עליו הראיה, אם הכוונה שפסקתי שהוא שייך למי? לזה שאמרתי שישאר אצלו, למוחזק, והכרעתי שהוא שלו ולא של השני, ולכן הכרעתי שהשני לא יכול
לתקוף
או לא יכול להקדיש, מצוין. וכשאני בא לשאול האם אני מתחשב בשתק או לבסוף צווח, אני לא רק שואל מה הוא התכוון פסיכולוגית, זה כבר שאלתי בהיבאיה הראשונה של רבי זרע. אני שואל, פה אני שואל כאילו שאלה נוספת, נגיד שהוא מודה, אבל אני אתחשב בהודעה בתנאי אחד, שמה אני חושב על מעמד הממון? שהוא רק ספק שלא. אם הוא בוודאי שלא, אז מין הודעה הזאת. לכן בעצם לפי הרשב"א יוצא שהאיבאיה הראשונה שאלה האם הוא מודה או לא מודה, והאיבאיה השנייה שאלה האם הממון הזה בוודאות שלא או רק ספק שלא. בדיוק. זה בעצם לפי דעת הרשב"א, הסוגיה השנייה היא לא בודקת שאלת הקדשה, האם אני צריך בעלות שלמה כדי להקדיש, אלא הסוגיה בודקת האם ממון שהוא ספק שהוא בוטל בספק ואמרו שהמוציא לך עליו הראיה, האם זה בתורת ודאי או בתורת ספק. הוא יוצא שיש פה שני שלבים בסוגיה. שלב אחד, האיבאיה הראשונה היא שאלה לפי דעת הרשב"א, רגע, הוא התכוון להודות או לא התכוון להודות, מה התגובה שלו? השלב השני אמר, בוא נגיד שהוא התכוון להודות, האם הממון הזה הוא ספק שלו או ודאי שלו? כי אם הוא ודאי שלו, הודעה הזאת לא, היא לא עושה כלום. עכשיו את השאלה הזאת, האם הוא ספק שלו או לא, הוא משפיע על השאלה של האם הוא מתחשב בהודעה, הוא בעמוד ב' הוא משפיע על השאלה האם הוא ספק, האם הוא יאסור בגזע בעבודה. אבל השאלה כאילו שעמוד ב' בודק לפי הרשב"א היא שאלה מהותית בדיני ממונות. שמה עשה הרן? הרן אמר, למה לך להגיד שזה רק החצי השני? כל הסוגיה בעצם שאל, כי הרן חזר לרש"י. שמה הוא אמר לעצמו? אני רוצה שכל הסוגיה תשאל איזו שאלה. שאלה מהותית ולא שאלה פסיכולוגית. או שהסוגיה תשאל אותה שאלה, רק הוא דומה לרשב"א, שמה השאלה ששואלים? לא שאלה פסיכולוגית, אלא שאלה מהותית. בדיוק. ולפי הרשב"א, הייתי אומר, זו השאלה של האיבאיה השנייה. טוב, בואו נכתוב את זה קצת אחרת, כן? איבאיה הראשונה, מה היא שואלת? מה הפשר התגובה? והאיבאיה השנייה, מה שואלת? מה מעמד ממון שנפסק עליו, מוציא מחברו עליו הראיה? מה בא הרן? הרן אמר, בוא ניקח את הרשב"א באיבאיה השנייה ונאחד איתו את נאחד את שתי האיבאיות כפרשנות הרשב"א לאיבאיה השנייה. כמו גם האיבאיה הראשונה דיברה על אותו נושא כמו האיבאיה השנייה. זה הרן. הרן הוא החלאה של הרשב"א ורש"י. בסדר? זה כמו לא כותב זה.
וזה יותר טוב.
זה ההכלאה של רש"י ורשב"א. זה ברור? בא הריטב"א, וזה אנחנו מסיימים את רק את האישור קו, בסדר? לא, עשינו פה יותר מאישור קו היום. זה בא הריטב"א, והריטב"א אומר, אני מצד אחד מזדהה עם הקו שהסוגיה בדקה כמו תוספות, מה פשר ה... תגובה שלו, האם הבני אדם מגיבים להקדש כמו שהם מגיבים למה? לתקיפה. ובזה הריטב"א מסכים עם תוספות, אוקיי? הוא כתוספות בפרשנות האיבאיה. שמה זה אומר? הגמרא בודקת האם הקדש
גורר תגובה כמו תקיפה. זאת הליבה. הריטב"א בזה מסכים עם התוספות.
שהגמרא הזאת לא שאלה כמו הרמב"ן האם אפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש. הגמרא שאלה מפורשות לדעת הריטב"א האם הוא אמור להתעצבן. לדעת הריטב"א הגמרא ממשיכה את האיבאיה הראשונה באיבאיה, בשלב האיבאיה. האיבאיה הראשונה השאלה הייתה האם לתקוף מעצבן, והאיבאיה השנייה הייתה האם להקדיש מעצבן. בדקו באמת שאלת העצבנות, האם זה מעצבן או לא. לרמב"ן לא כך, הרמב"ן אומר כל דבר מעצבן, שאלה היא רק אם הוא חל. דעת הרמב"ן כבר באיבאיה, מה אני שואל, חל או לא חל. דעת הריטב"א לא, האיבאיה מה שואלת, מעצבן או לא מעצבן, תקיפה מעצבנת, האם הקדש מעצבן. אבל כשהגמרא בעמוד ב' ניסתה לפשוט את הבעיה הזאת, במקום לדבר פסיכולוגיה, היא אמרה בואו נבדוק באמת יותר כמו הריף והרמב"ן, איזו שאלה, האם ההקדש נחשב כתוקף, או בלשון אחרת, אם ההקדש מנסה כל הזמן, בכל מצב שהוא, בכל ספק שהוא, ההקדש כל הזמן מנסה לחול ולחול ולחול ולחול, אז ההקדש הוא מה? הוא סוג של משהו תוקף, הוא משהו שבני אדם מודעים לזה שהוא מתפשט בעולם, אז הם מתעצבנו. כלומר, תראו שזה דומה לרמב"ן ושונה מהרמב"ן, כי הרמב"ן מה אמר? השאלה היא האם אפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש, זאת השאלה. הריטב"א אומר השאלה אם זה מעצבן או לא מעצבן, אבל הריטב"א אומר זה מעצבן אם זה נחשב שיורים עליך תקיפה. מה שהגמרא בודקת בעמוד ב' לא האם אפשר להקדיש אלא האם הוא נחשב כתקיפה. לדעת הריטב"א מה שהגמרא כל הזמן שואלת הוא האם ספק הקדש נחשב תוקף. הסברתי לכם בשיעור ביום חמישי מה הרעיון הזה שהקדש כל הזמן תוקף. ההסבר שהצעתי אז היה כי ההקדש לא חי בספקות של בני אדם, ההקדש יודע אם הוא חל או לא חל, לכן אני תמיד צריך לחשוב שההקדש חל, כאילו שבן אדם רואה מישהו שניסה להקדיש, מה חושבת הגמרא בבב עמוד ב', הוא כל הזמן צריך להגיד לעצמו, וואי, בטח זה חל, אולי זה חל, כי הקדש כאילו תוקף. אם זה ככה, אז בעמוד א', כשהבן אדם שומע מישהו שמקדיש מול הפרצוף שלו, מה הוא אמור לעשות? להגיד, גבל, זה שלי, מה אתה מקדיש אותו? כלומר, לפי הריטב"א, הגמרא בודקת האם זה מעצבן, התשובה שלו זה מעצבן, כי הקדש עכשיו תוקף. מה עמוד ב', לפי הריטב"א, טוען, או מנסה לטעון, מה שהוא בודק הוא, האם הקדש נחשב כתוקף. בסדר? אוקיי, כאילו עמוד בית מסרטט או בודק, כן? האם הקדש נחשב כתוקף. בסדר? זה אלו הקריאות המרכזיות של הסוגיה, חלק אספנו ביום חמישי, חלק השלמתי היום. זה נחלק, הייתי אומר, בין אלו שמנסים להאחיד את הכל. להאחיד את הכל, אני רוצה לחזור, זה רש"י בצורה שלא לגמרי שלמה אצלי, אני מודה. רש"י שמכניס שתק ולבסוף צווח לעמוד ב', זה בתוספות שדוחפים את שתק ולבסוף צווח באיבאיה בעמוד א', וטוענים שעמוד ב' מעולם לא בדק את השאלה האם אפשר להקדיש או לא, אלא עמוד ב' כנראה בודק האם מתעצבנים או לא. וזה גם ברן שניסה לאור האיבאיה השנייה לקרוא את האיבאיה הראשונה, לאור הרשב"א. ומה ניסה הר"ן לומר? לאורך כל הדרך אף פעם לא בדקו פסיכולוגיה. כל הדרך בדקו האם הממון ספק או ודאי אצלך. הרמב"ן, הריף כבר, ובעקבותיו הרמב"ן, פשוט מפרידים בין שתי היבאיות. עזבו, זה שתי היבאיות שונות. היבאיה אחת בדקה אם מתעצבנים, היבאיה השנייה בדקה אם זה חל או לא חל. זה שיטת הרמב"ן. בסדר? האם זה חל או לא חל? זאת השאלה היחידה. עמוד ב' לא קשור לעמוד א', פשוט אל תלמדו אותם ביחד. הם פשוט בדקו שתי שאלות נפרדות. ראינו שהריטב"א מאמץ את הפירוש של תוספות לאיבאיה, והוא מאמץ פירוש דומה לרמב"ן אבל אחר לגבי עמוד ב'. כלומר התשובה לא הייתה, השאלה הייתה פסיכולוגיה, התשובה לא פסיכולוגיה. בסדר, עד כאן בגדול הגענו עד סוף הראייה הראשונה של תקפו כהן. הדברים ברורים? כן או לא?
הריטב"א האיבאיה השנייה היא כמו הרמב"ן.
לא, הרמב"ן אומר שהאיבאיה השנייה הייתה האם אפשר להקדיש ממון שהוא ספק שלי. זו השאלה. כי אולי הוא לא שלי, איך אני יכול למכור אותו? יפה. הריטב"א אבל שואל שאלה אחרת. הריטב"א אומר, האם ניסיון להקדיש אמור להתאפס על ידי השני כדבר שהוא אמור להתעצבן ממנו? הרמב"ן אומר, ברור שאם אדם מקדיש מול הפרצוף שלי, שאני אמור להתעצבן. השאלה היא, הוא הקדיש.
לא כל אדם.
הריטב"א אומר, השאלה היא, האם זה אמור להתעצבן? התשובה הייתה, להקדיש זה כמו לתקוף, אז זה בטח מעצבן. במובן הזה הריטב"א חושב שהגמרא בודקת פסיכולוגיה והיא עונה על פסיכולוגיה באמצעות דין.
תראה, כתבת בדיוק אותו דבר ברמב"ן וברמב"ן.
בכלל לא. האם הקדש נחשב כתוקף?
זה ברמב"ן מראשו. האיבה השנייה בוחנת האם אפשר להקדיש.
האם אפשר להקדיש, לא האם זה נחשב כתקיפה. תבין את ההבדל. לומר שהוא תוקף זה דרך להגיד שזה פעולה אלימה שהיא מעצבנת. לומר שהוא חל או לא זה יבדוק את גבולות הבעלות. זו שאלה אחרת לגמרי. תבין את ההבדל? הריטב"א אומר, הסוגיה בודקת אם זה נחשב משהו שמעורר תגובה. לדעת הרמב"ן זאת לא השאלה. השאלה היא פשוט מאוד, זה חל או לא חל? אם זה חל, אז אתה הודית. אם זה לא חל, אתה לא הודית. זה ברור?
כן.
ההבדל ברור? אתם רוצים להתקדם, חבר'ה? זה בסדר? כן או לא? עכשיו השרידי אש, השרידי אש כבר היה בהתחלה, אז כאילו השרידי אש, מבחינת איך הוא משתבץ השרידי אש, מבין כל השיטות פה, איפה הוא נכנס לשרידי אש, איפה הוא נכנס הכי טוב, לא ברש"י, לא ברמב"ן. מבחינה מהותית השרידי אש הכי דומה לרמב"ן בזה שהוא אומר אין קשר בין האיבריות. זה ברור? איבאיה אחת שאלה, השרידי אש אבל טוען שגם האיבאיה הראשונה לא שאלה מה?
על התגובות.
על התגובות. השרידי אש האמת היא יותר דומה לרן, במחילה. לא, לא, לא לרמב"ן. טוב, זה ברור? יסוד כל הקושי, אני חוזר. איך לוקחים שתי איבאיות שכנראה במקור נשנו בנפרד והופכים אותם לדיון אחד, לרצף אחד, לסוגיה אחת, כן? ליהודי המעוות עם חליפה אחת, כן? ובמיוחד שהוספת היחידה מי שאתה הכל בסוף צבא. איך עושים את זה? אז כמה אתם יכולים לראות? יש ראשונים שאמרו, בוא נעשה את זה, בוא נוציא בן אדם עם רצף אחד. הם הכי קשים, הראשונים אלה שתדעו, הכי קשה לקבל את זה. לעומת זאת, דווקא אלה שאומרים, בוא נבין שעמוד ב' הוא מדבר אחרת מעמוד א', הם יותר קלים. מצד שני, אפשר לראות שהריטב"א, למשל, כשיטת ביניים, הוא שיטה שמצד אחד, היות ויש אם תמצא לא אומר, הוא לא רצה לוותר על זה שיש קשר בין הבעיות. מצד שני, הוא ידע שהתשובה היא כבר תשובה אחרת. במובן הזה, כאילו אני שואל, מי הכי מאזן פה, מכל הדעות האלה, בין הרובד המוראי הפשוט לבין הרובד של הסתם, איך שהוא מציע לקרוא אותו, אני חושב שהכי קרוב זה הריטב"א. שמצד אחד הוא אימץ את הסתם שהוא בא ואומר, בוא ננסה לקרוא את האיבאיות כאחת מתפתחת מתוך השנייה. מצד שני, הוא ידע בוודאות שהתשובה לאיבאיה השנייה היא כבר לא תשובה של פסיכולוגיה. בסדר, זה ממש... מה?
מה ההבדל בין הרבה?
התוספות לא מספיק ברור מהם ההמשך של התוספות לא מספיק ברור מהם ההמשך של מהתוספות לא מספיק ברור הקריאה הרצופה של ההמשך. הדרך של תוספות, שתבין, בניגוד לראשוני ספרד, תוספות יותר מהירים קושיות שמפרים להם בסוגיה. הם פחות נותנים פרשנות לרצף של הסוגיה, לכן הם לא נותנים תשובה ברורה. תוספות, הם פה מהירים, פה שם מהירים. ראשוני ספרד נותנים רצף, במובן הזה הם בין פרשנות להערות. התוספות זה הערות, רש"י זה פרשנות, הראשוני ספרד הם סוג של שילוב של שניהם. בסדר, אבל מבחינתנו אני חוזר, הפשטות כמו השרידי אש, אין קשר בין האיבאיות. אפילו האיבאיה הראשונה לא דיברה על מה? על השתיקה. אבל הגמרא כן חיברה ביניהם. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אתה רוצה לחבר בין האיבאיות, להפריד בין התשובות, או שאתה אומר בוא נפריד לגמרי. הרמב"ן הוא דוגמה מובהקת. הרמב"ן אמר, כבר האיבאיה השנייה לא שואלת מה שהראשונה שואלת. הרמב"ן אומר, זה שתי שאלות נפרדות. תוספות, אבל מה כן ניסו לעשות פה? הם ניסו כאילו לנטרל את זה שכאילו הסוגיה לא יודעת. במובן הזה אני משוכנע שהסוגיה השנייה באמת שאלה אם אפשר להקדיש, אי אפשר להקדיש. במובן הזה הרמב"ן צודק, אז הריטב"א קצת שכלל אותה. מה בעצם עושה הריטב"א? לא מספיק השאלה אם אתה יכול להקדיש, אלא אם ההקדש הזה נחשב גם כתקיפה. מה הוא הרוויח בזה הריטב"א? כאילו, בתוסף הקטן בריטב"א.
שהוא הכניס את השאלה האם הוא נחשב כתוקף. מה הוא הרוויח על פני הרמב"ן? הוא שכלל את הרמב"ן, אבל מה הוא הרוויח? שאז הוא מתייחס לשאלה של התגובה שלך, בדיוק. זה מה שהריטב"א רצה להרוויח. שהגמרא כן שואלת אם אתה יכול להקדיש, אבל בתוך זה היא בעצם אומרת לך שהקדש יש לו אופי תוקפני. לא, זה מה שהיא בדקה. וזה הוא הרוויח כאילו הריטב"א את השאלה שאיך זה מתחבר ברצף ל... והבעיה הקודמת של השומע, כי הוא רוצה שכן ידברו על שמע בסוף צבח. הרמב"ן ויתר הזה, הרמב"ן אמר עזוב, עמוד ב' בכלל שכח מהבעיה של עמוד א'. עמוד ב' רק שואל, חל או לא חל הקדש. בסדר? הדברים ברורים יותר? גרשון, אתה נראה לי בעולם הבא.
אני דווקא
זה סדר לך, אוקיי, בסדר. כאילו, תשאלו כשאתם לא מבינים, זה בסדר, אני פה בשביל להסביר. טוב, נעבור לראיה הבאה. בואו נראה מה נספיק ממנה. בואו נתחיל, היא ראיה עם הרבה מה לומר עליה. אמר לי אבחנניה לרבא, תניה דנסייע לך, הספקות נכנסים לדיר להתאסר. כן, מה עשה פה רשי? דיברנו קודם, אם אתה מפרש את ההתחלה על פי הסוף, רשי כבר הכניס שאיזה ספק מדובר פה? למה שהגמרא אומרת בזין עמוד א'. כן, זה כמובן מעורר שאלה האם נכון לומר את זה. אבל בשלב הזה בפשטות הגמרא הבינה שמדובר פה, סליחה גרשה,
אם רשי לא מסביר את זה, אז כל רשי, אם רשי לא מביא את הפסח חמור הזה עכשיו בהתחלה, אז כל רשי וכל הבעיה לא מובן על פי מה שהוא אומר. כאילו חייב להגיד את זה כדי שיהיה,
זה נכון, זה נכון, כי על פניו איך אפשר להגיד שספקות נכנסים לדיר אחרי זה? מה הבעיה אומר? שהבעיה אומר שספקה לא באיסורי. בעצם השאלה של החטיבה הבאה היא מתבקשת מאליה, איך אפשר להגיד ספק נכנס לדיר כשאתה אומר שספקה לא באיסורי? ולכן רשי כאילו אומר גרשון בחר לרוץ לסוף שמדובר פה בעצם על סוג מאוד מסוים של ספק שרק לגביו מה אני יכול לומר? שהוא נכנס להתאסר, כן? בואו נראה בהמשך כבר מחר מה הוא מיוחד בספק הזה, אבל בואו נראה את ההמשך, מה אומרת הגמרא? ואיסא כדעת אחת כפו כהן אין מוציאין אותו מידו, המים נכנסים לדיר, נמצא זה פותר ממונו בממון של כהן. בואו נראה פה את הקריאות השונות לפי כל הראשונים האלה, מה בדיוק הייתה הראיה פה. תודה. מה בדיוק הייתה הראיה פה? תזכרו שלא כל הראשונים הסבירו פה את החלק הזה בגמרא. כן, אחד מהבודדים פה שהסביר זה הריטב"א. זה הריטב"א. עכשיו תראו נוסח הריטב"א. כאילו הרוב הראשונים לא הסבירו את החטיבה הזאת. אני יכול לומר שיש להניח שמפרשים אותו כמו החטיבה הקודמת. דהיינו, אם אני הרמב"ן, שאני אומר שהגמרא הקודם רצתה להוכיח שזה אסור בגזרה בעבודה כי תיאורטית הכהן יכול להקדיש אותו, אז בואו נראה את ההסברים השונים. הרשב"א יגיד, כי מה הגמרא בדקה, האם זה ודאי ממון הבעלים או ספק ממון של השני, ולכן איך אני יכול להכניס לדיר ספק של פדיון פטר חמור, זה שפדה פטר חמור, איך אני יכול להכניס אותו לדיר? הרי אולי הוא של הכהן. מודעת הרשב"א, מה הגמרא פה בודקת בבירור? האם הממון המוטל בספק, האם הספק הוא בוודאות של הישראל או שהוא של של הכהן? זה ברור? הרמב"ן מה יגיד? אם הוא בוודאות של השני, אז ברור שאי אפשר להקדיש. מצוין. עכשיו תראו את הריטב"א. הריטב"א פה משתמש בלשון שהמאדיר התלבט לגביו. הריטב"א כותב ככה: תניא דנסייע לך, פירוש דתקפו הכהן מוציאין אותה מידו, נמצא זה פותר ממונו של כהן, פירוש כי שם הספק יהיה עשירי ויפתור את דרום מן המעשר בתלה זה שהוא באולי ממונו של כהן כי הוא פדיון פטר חמור. ואז הוא כותב אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי, פירוש כיוון דתקפו כהן מעניין לתפיסה היית לי בגבי דררה דממונה. הריטב"א פה מצטט קטע שלא נמצא בדפוסים לפנינו, הוא מכניס גם בראיה השנייה איזה ביטוי, אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי. מאיר המאדיר למטה, לדעת המוציא לאור שמהדורת לונדון, זה מהדורה הקודמת, גרס רבינו קטע זה בגמרא ואינו בכל כתבי היד ולא בדקדוקי סופרים. הוא לא מבין מה הגרסה הזאת שהוא מכניס את המשפט אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי בתוך הראיה השנייה. זה ראה לי הרב אורי גוסמית, זה צילום של כתב יד ותיקן 116-17, שפה
מופיע נוסח שגורס בתוך הראייה של הספקות מתעשרים לדיר, גורס את המילים האלה של הריטווה מביא אותם. כלומר, המידע של המאדיר פה לא מדויק. כלומר, תיקנתי את זה פה אצלי. בואו אני אקריא לכם את הלשון, קצת קשה להבין בצילום, יכולים להעביר ביניכם. פשוט את כתב היד יש לי ב... אופס. טוב, הדף התקלקל לי. טוב, תחזיר. פתחתי את זה בסדר, וכנראה השתבש פה במעבר בין הרשתות. אבל תראו את הביטוי, בוא תראה. אוקיי? בוא תעזור לי לקרוא. אמר לרב חיננה לרבה, תניא דמסייע לך, הספקות נכנסים לדיר להתעשר, ואיסל כדעתך דתקפו כהן אין מוציאים מידו. כן? עמי מפטר בממון של כהן, כיוון דאילו תקפו כהן אין מוציאים מידו, נכון? אלמה תקפו כאילו, מה זה כתוב פה? אלמה, כן, סליחה, אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי. רואים את ה... אתה רואה את זה? תסתכל. תעבירו ביניכם, אתם תוכלו לראות. למה קטע כזה קריטי לריטווה? אני רוצה להסביר את התרשים זרימה. אמנו, אתה אוהב את התרשים זרימה. שימו לב, התשמע הזה הוא כבר לא כנגד ההומה סוטה וכנגד האיבאיה הראשונה, השנייה. התשמע הזה לא בא להוכיח את האיבאיה הראשונה, אלא מול מי הוא עומד? מול מי הוא עומד התשמע הזה? מול הדיון בין רבא ל... לא, בין רבא ל... לרב אמנונה. בוא, אני רוצה להסביר. אני יכול למחוק את זה?
אפשר קצת למחוק? הייתה איבאיה ראשונה, הגמרא פיצלה, אם תמצא לומר, כן? אם אני אומר מוציאים, אז אין איבאיה. אם אני אומר אין מוציאים, אז מה האיבאיה של הגמרא?
הקדישה.
הקדישה מה עוד? זה ברור? עכשיו הגמרא רצתה להביא לזה ראייה מ... מה שהיא קוראת כפו
כהן.
כפו כהן. עכשיו השלב הבא בגמרא, תניא דמסייע לך, לא מדבר עם זה, סליחה, אלא מי הוא מדבר?
ולמעלה?
עם זה, עם התקפו הכהן, הספקות נכנסים לדיר, הוא לא מדבר ישירות, הוא לא חוזר לאיבאיה הראשונה ושואל, באיבאיה הראשונה ששאלת מה קורה. לפי הרשב"א זה כן ככה, כי לפי הרשב"א, מה אני בודק לאורך כל הסוגיה? מה אני בודק? האם הממון הזה הוא בוודאות שמי שאמרו מוציא מחברו עליו הראייה, ולכן גם ההודעה לא שווה כלום,
או שהוא ספק,
או האם הוא רק ספק שלו. אני יכול להגיד, הוא מדבר לפי הרשב"א, הוא מדבר ישירות עם זה, זה רשב"א. אבל לפי
גם הר"ן, לא?
גם לפי הר"ן, אבל לפי הרמב"ן, הגמרא שאלה אפשר להקדיש, אי אפשר להקדיש. סליחה, זה גם לפי, אני קודם כל רמב"ן, לפי הרמב"ן הגמרא שאלה אפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש. איך הראיה הזאת מוכיחה שאפשר להקדיש או אי אפשר להקדיש? הרי מה היא שואלת? האם אני יכול בספק בחור שאצלי, אם אני יכול מה לעשות, להשתמש בו למעשר בהמה? איך זה פותר את הבעיה אם אני יכול להקדיש או לא? אז התשובה היא אחרת לגמרי. הראיה הזאת לפי הרמב"ן לא מדברת עם זה, היא מדברת עם תקפו כהן. היות הוא בחוליה הקודמת של אסורים בגיזה ועבודה, שממנה הגמרא רצתה להוכיח שאני יכול
להקדיש,
וזה היה בנוי על איזה שאלה, האם תקפו כהן מוציאים או אין מוציאים, הגמרא רצתה להביא עוד ראיה על תקפו כהן. כלומר, יש פה, אם דיברנו על הזרימה של הסוגיה, לדעת הרמב"ן עולה פה תת נושא בתוך נושא שגדול יותר. האיבאיה הראשונה לפי הרמב"ן היא אם אני יכול להקדיש או לא, ההומה סוטה ותקפו כהן הראשון עונים על האיבאיה הראשונה. הנה, אסורים בגיזה ועבודה אפשר להקדיש. מה דחה רבה? אי אפשר להקדיש כי שאני דוחו קדושה באה מאליה. עכשיו, היות ועלה נושא תקפו כהן, הגמרא מבררת עכשיו תקפו כהן בלי שזה באמת מסביר משהו על
הקדישה. מה?
על הקדישה, כי אין פה הקדישה. אז הגמרא בודקת, הכהן יכול לתקוף את זה, איך אני אבדוק סביב השאלה אם הישראל יכול לפתור עצמו
האם הוא נחשב פותר רצון בממון כהן? אבל לדעת הרמב״ן לא מדברים פה יותר על הבעיה הראשונה, מדברים פה על תקפו כהן. עכשיו תראו מה בעצם לא לפי הריטווה. לפי הריטווה הגמרא הרי לא בודקת האם אפשר להקדיש, הגמרא בודקת כל הזמן האם אתה נחשב כ... ההקדש שלך נחשב כ...
תקיפה.
כתקיפה, בדיוק. עכשיו הנוסח הזה שעובר פה ביניכם קצת הוותיקן, שהוא גרסת הריטווה, גם בחטיבה השנייה, הוא לא, הוא מפסיק לעבור, טוב תסתכלו טוב. הנוסח הזה כאן בריטווה, הריטווה בעצם כשהוא הכניס, כשהוא גרס בגמרא, גם בראיה השנייה, אף על פי שלא תקפו כאילו תקפו דמי, בסדר? במובן הזה, מה נושא החטיבה, הראיה פה? לא האם אפשר להקדיש,
אני מקדישה לתקיפה,
אלא האם תקפו כהן נחשב אף על פי שלא תקף, האם נחשב כתקיפה. כלומר, האם הקדש נחשב שיש לו משגר אוטומטי? אם יש לו משגר אוטומטי, אתה לא אמור מה לעשות? מה? אתה לא אמור מה לעשות? לא מסוגל לאסר אותו. ולכן אני יכול לומר לעצמי שלהקדיש לא נחשב, הקדש לא תוקף אוטומטית. אם הוא לא תוקף אוטומטית, אני חוזר לעברה, יש לי קדישה מהו, האם אתה אמור להתעצבן או לא? התשובה היא לא. מדעת הריטווה הוא מפרש כמו הרמב"ן, אבל על התוספת שלו זה חוזר בעצם לאיפה? איפה נשים את הריטווה? נשים אותו פה, הגמרא בודקת האם תקפו כהן
ותקיפה מעיקר.
אבל האם המראה בודקת לפי הריטווה, האם כשהכהן לא תוקף, האם זה נחשב כאילו הוא תוקף, האם הקדש נחשב תוקף אוטומטית? השאלה הזאת קשורה אוטומטית לשאלה הראשונית. לפי הרמב"ן מסתבר שהספקות נכנסים לדיר לא מדברות יותר עם הבעיה הראשונה.
אבל הריטווה גם אומר שגם בנוסח שיש לו שהקדיש זה כמו תקף, שונה מהרמב"ן.
כן, אבל לפי דעת הריטווה, אני רוצה לחזור, הריטווה אומר הסוגיה, מה היא רצתה להוכיח מעמוד ב' לעמוד א'? הרי עמוד א' בדק אם זה מעצבן. אז מה שהיא בודקת זה דעת הריטווה זה הדבר הבא, לא האם יש לך יכולת להקדיש. אני חוזר, הראיה הזאת לא מדברת על יכולת להקדיש, אבל לפי הרמב"ן, מה הראיה? התשובה היא, זה תת דיון בתוך הראיה הקודמת, שכן היה בהקדש, כי היה באסור בגזרה. אבל לפי הריטווה, הגמרא בודקת האם הנטייה של הקדש הוא להתאפס בתודעה, שגם כשהוא לא תוקף, הוא נחשב כאילו תוקף. הוא תוקף. אם זאת התודעה של הקדש, שהוא תמיד תוקף אפילו כשהוא לא תוקף, אז מה אמורה להיות התגובה של בני אדם כשהם רואים מול העיניים מישהו שמנסה להקדיש? הם אמורים להרגיש שהתנפלו עליהם, שתקפו אותם.
כמה מכריע שזה לא? אני טוב, בסדר, הבנתי.
זה מובן, כאילו אני חוזר לשאלה, האם הספקות נכנסים לדיר הוא תת דיון, תת ראיה בתוך כפו כהן? הרמב"ן חייבים לומר ככה, אחרת אי אפשר להבין מה הגמרא הביאה. האם הוא תת דיון בתוך כפו כהן, או האם הספקות נכנסים לדיר? פשוט בבירור השאלה הגדולה שסיכמנו פה, שאלתה בקדישה מהו. לפי דעת הרשב"א, זו השאלה הגדולה, כי מה השאלה הגדולה? האם הממון הזה הוא בוודאות שלך או ספק שלך? נו, זה בול מה ששואלים, והספקות נכנסים לדיר. לפי הרמב"ן, פה שאלו אפשר להקדיש, ופה דנים אם זה משתמש בממון כהן, איך זה מוכיח לזה? התשובה היא, זה לא מוכיח. לפי הרמב"ן אני משוכנע שחייבים להגיד שהוא תת סעיף בתוך הדיון הקודם, שפה כן הייתה תשובה לשאלה הזאת, פה כבר עוסקים בזה. כאילו, זה וזה וזה וזה. לפי הריטווה, הוא הצליח בגלל הפרשנות שלו בסוגיה שהגמרא לא רק בודקת אם אתה יכול להקדיש, אלא האם ההקדש נעשה כל הזמן לחול, האם ההקדש נחשב בלשון הריטווה אף על פי שלא תקף כתקפה דמי. אז יוצא שכמו שהראיה הזאת בדקה את העניין הזה והוא משפיע על זה, גם הראיה הזאת בודקת אותה שאלה ישירות מול ההקדיש אמרו. כי אם אתה אומר שאני לא צריך לחוש שההקדש כאילו תקף אותי, אם זה מה שאני אומר, לכן אני יכול לאסר במה?
בספק.
אני לא מרגיש שההקדש מנסה לתקוף, אז אם אני לא אמור להתעצבן, אז אם אלה שאתה כל בסוף צמח, מה יהיה הדין? שונה אולי מאדם שקפה אחד בפנינו. בסדר? אני הספקתי הרבה פחות והרבה יותר ממה שרציתי בו זמנית, בסדר? ואני מקווה אבל שהדברים יותר יושבים על הלב. ומה נעשה מחר? נמשיך בגמרא, בסדר? מי שגומר, אז שיעבור לרמב"ם, בסדר? תעבור.